אותך, כבוד ראש העירייה, האם מוכרים את איכות החיים של התושבים עבור 15,000 שקל? האם מוכרים את התושבים עבור 15,000 שקל? אתה אומר שכי מדובר על תמ"א 38 ופינוי בינוי, יש מאגר בכמות הדירות שהולכים להוסיף. אני קורא מהפרוטוקול שאין שליטה על כל העולם של התחדשות עירונית, אין שליטה על איכויות ועל תוספת תושבים שמעמיסים על העיר. אדוני ראש העיר, העירייה, אתה מודיע על כך שהתושבים הם מעמסה? אני מודיע לך, התושבים הם העיר, הם לא מעמסה על העיר. כתבת בתוכנית המתאר שאתם הולכים להוסיף 13,000 יחידות דיור בתוכנית התחדשות עירונית. אתם כתבתם את זה, לא אני. אז עכשיו אתה אומר לי שאנחנו לא יודעים, אין לנו שליטה על התחדשות עירונית? אני לא מבין את זה. פעם אחת כותבים כמה יחידות דיור יבנו, ופעם אחת אומרים שאין לנו שליטה על מה שנבנה. אתה ממשיך בדבריך לפרוטוקול. בהסכם גג הגישה היא שהכל יהיה בנוי ומוכן, וכולל בית ספר, מתנ"ס, גני ילדים, ורק אחרי זה יקלסו דיירים את הבניינים שלהם. אדוני ראש העירייה, זה רציני? שכל מוסדות הציבור יעמדו ריקים ויחכו לתושבים שיכלסו את הבניינים? לכולם ברור שהדברים צריכים לעשות במקביל, וכך נעשו תמיד, אבל לא היה משהו אחר. אז על מה אתה מדבר? למה לרמות את הציבור? לפי דבריך, הדירות ביחס למחיר השוק מגיעים להנחה בין 600 ל-200 אלף שקל. האם אתה מוכן, אדוני ראש העירייה, כבוד ראש העירייה, להתחייב לזוג צעיר שיושב פה שיקבלו הנחה של לפחות 200 אלף שקל? אם כן, תוציא את זה לפרוטוקול. מה קרה? אתה אומר את זה. אם כן נכון הדבר, למה לא לתת לזוג צעיר את המענק לחמש שנים של 200 אלף שקל ויקנה בשוק החופשי? רק צריך לבנות. אנחנו לא בונים. זאת מה שקורה בעיר אשדוד. עוד פעם, דמגוגיה זולה. אני קורא לכל חברי מועצה לא לקבל את ההסכם גג. זה הסכם גג של בחירות, ולא טוב לא לצעירים, הוא לא טוב לוותיקים, והוא לא טוב לעיר. מבקש הצבעה נגד. אל תיתנו יד למכור את העיר לתושביה עבור נזיד עדשים.
תודה רבה. אני רק מבקש לקחת בחשבון 10 דקות. לא עוצר אתכם, אבל...
גבי, סליחה רגע.
גבי, 8.5 דקות.
אני אומר, מה זה, באנו לנאומים? אנחנו רוצים תשובות. באנו לדיון.
אנחנו, אני איתך. תשאלו שאלה, בינתיים יש נאומים.
אני חושב שהוא שאל שאלות.
אם לא תשאל אחד, הוא לא שאל שום שאלה.
אולי אם לא היית מדבר עם ראש העיר, אז היית שומע
הוא שאל. הוא ענה לעצמו והתווכח עם עצמו.
אז אני שואל.
הוא לא שאל שום שאלה.
אני מבקש, זה לא באנו לנאום פה. אנחנו נשאל שאלות, אנחנו רוצים תשובות.
אלון.
חברים, אני חושב שההערה של אלון חסן, היא הערה מאוד חשובה. אנחנו באנו לדיון שבו אנחנו צריכים לשאול שאלות. אתם צריכים לבקש הבהרות, להקשות עלינו, ואנחנו נשמח לענות על כל שאלה, אבל כל הבהרה, אתם מוזמנים לשאול כל שאלה, יש לנו את כל הזמן, עד כל הלילה, באמת. כל שאלה שאתם רוצים, אנחנו נענה עליה. נמצאים כאן כל הצוותים המקצועיים שעובדים לרשותכם. אל תהססו, אל תתביישו. על שאלות פוליטיות, אני מעדיף לא לענות בערב הזה. שאלות מקצועיות, תקבלו תשובות הכי מקצועיות.
אפשר?
שאלתי שאלות, לא קיבלתי תשובה עדיין.
תודה. בבקשה.
גבי.
אני... קודם כל, אני רוצה להתייחס ולהתייחס עניינית להסכם.
גבי, רק שאלה לאלון. אלון, אתה מתכונן להתמודד בבחירות הבאות?
לא.
אז כן, קיבלת תשובה לשאלות שלך.
אולי כבוד החבר יסביר לנו מה היה הסיפור פה ולמה זה נדרש פה. אנחנו עכשיו שואלים כל אחד ואחד אם הוא מתכוון לרוץ לבחירות הבאות.
מותר כל אחד לשאול, שאל אותו, ענה לו.
מה זה רלוונטי?
אברהם, אתה מתכוון לרוץ לבחירות הקרובות, אברהם?
אולי שהחבר יגיד אני מתכוון לרוץ לבחירות.
אלי, זה בדיחות שם, בדיחות שם.
לא, לא, זה לא חלק מהדיון. ברמה המקומית.
תודה, אברהם.
אני, אלון ביקש לשאול שאלות, לדון ענייני, לא נאומים. אז שאלתי אותו... האם הוא מתכונן להתמודד? אם הוא היה אומר לי שהוא מתכונן, אז אני אומר לו שהאסטרטגיה שלו היא בטעות. זהו.
אבל
כיוון שהוא יודע להגיד את הדברים בצורה ברורה, הוא אמר שלא, הכל ברור.
רבי אמרם, בוא נחזור להסכם הגג, בבקשה.
אבל שאלתי אותך אם אתה מתכוון להתמודד, ואני לא מבינה מה אתה עושה פה בנושא בנייה. זו גם שאלה שנשאלת עם סימן שאלה גדול.
באמת, נו. בבקשה, אל.
אני קודם כל רוצה לשאול את היועץ המשפטי שיתן התייחסות האם מבחינה הזאת כל המהלך של הפרסום שהיה במשך החודש וחצי שהסכם הגג טוב להשדות שאנחנו דנים בו היום הוא חוקי בכלל, ואם לא, האם לא צריך לפנות בנושא של חיוב אישי. זה לא יכול להיות מצב שאנחנו דנים עכשיו בהסכם הגג אבל כבר העירייה החליטה שהוא טוב. אם הוא טוב, אז למה אנחנו דנים בו? לגבי עצם ההסכם, מסרתם לנו, ברוך השם, הרבה מאוד חומר. ואתם יודעים מה? לא התעצלתי, עברתי אחד-אחד על כל החומר. אני עובר על הנתונים. אני עובר, אמרתם שעשיתם ישיבות ענייניות עם חברי, נציגי ציבור. בנציגי ציבור היו 200, היו 140, היו 100 חברים. ומסתבר שבכל ישיבות הציבור, כל הציבור לא דיבר על נושא של תוספת כל כך גדולה של יחידות דיור. אז איפה הנושא הזה ששמעתם את רחשי הציבור? האם זה היה לשמוע ולא להגיד? אם הציבור בא ואומר לך אני רוצה איכות חיים, אני רוצה מבחינת מספר תושבים, אני רוצה הגבלה, אני רוצה יותר איכות, למה לא הבאת את זה בהסכם? עכשיו, בכל התוכניות האלה, כל המומחים פה מתבססים על נתון אחד, נתון שהוא חשוב, וחשוב שאנחנו נטמיע אותו, מגבלת כמות התושבים בעיר הזאת. ואת זה אנחנו שוכחים, ואת זה שוכחים במרכאות גם מי שנמצא ומציג את התוכניות האלה, למה הוא רוצה לשכוח ורוצה להוות את הדברים. ובמה הדברים אמורים? אם אנחנו אומרים שבכל המומחים אומרים, מעל 350 אלף תושבים, תהיה קטסטרופה בעיר. תהיה קטסטרופה, אין בנושא הזה של תשתיות, אין בנושא הזה של איכות החיים של התושב, אין בנושא הזה של תחבורה, אין בנושא של הכל. הרי כל התוכניות, הבאתם לנו תוכניות של 2015. 2015 דיברו בתחבורה על 320 תושבים ב-2035. אנחנו עכשיו, בואו נראה כמה אנשים אנחנו מדברים מבחינת תושבים. הרי ראש העיר בא ואומר, ואומר את זה לא סתם, את התחלת הדברים, שבא ואמר, זה רק הסכם מסגרת, אנחנו נלך בסופו של דבר לפי התוכניות המפורטות, ואולי בתוכניות המפורטות לא נגיע לכמויות האלה. ואת זה אני רוצה לשמוע מהיועץ המשפטי, איך אנחנו נגיע למצב שאנחנו עכשיו יש לנו בפוטנציאל לבנות 65,000 יחידות דיור, כשאתה תגיע ל-30,000 יחידות ואתה תגיע לקיבולת המקסימלית של 350,000 תושבים, בוא נראה אותך אומר לקבלן שיש לו זכויות בנייה של 35,000 יחידות דיור, אתה אומר לו אל תבנה. בוא נראה איך אנחנו זה. אני רוצה לדעת כמה פיצויים אנחנו שלם לאותו קבלן, ואני רוצה לדעת אם זה יהיה בכלל להתכן. ואם לא, אז מה זה אומר? אז אנחנו נמצאים בגלישה, אנחנו נמצאים בחריגה. אז בואו, הרי אתם מבוססים על איזשהו נתון מסוים, על 350,000 אנשים. זה המגבלה. אל תפריע.
אלי, לא, אני לא מפריע. אני רק רוצה הערה שתעזור לקיום של הדיון הזה ברשותך. אתה פותח בשאלה שהיא שאלה מעולם תוכנית המתאר, וזה בסדר. והתשובות האלה ניתנו יותר מפעם אחת בדיונים שהיו לתוכנית המתאר, וזה גם בסדר. וזכותך לחזור על אותה שאלה כמה פעמים, וזה גם בסדר.
אני לא מבין, אתה נהל לי את הדברים
לא,
שלי.
לא,
אז מה אתה מגיב בכלל?
אני אומר לך.
אני מבקש ממך, אל תגיב.
אני מציע.
לא, אני מבקש ממך. אני מציע. זה פשוט הדיבור שלי. אתה תיתן לי להגיד מה שאני רוצה, איך שאני רוצה.
אבל זה דיון על הסכם הגג. זה דיון על הסכם הגג.
לא, אל תפריע לי. זה דיון על הסכם הגג שהוא כולל בתוכו, והוא כלול בתוך תוכנית המתאר.
אלי, אתה צודק. תדבר כמה שאתה רוצה, רק 5 דקות, דרך אגב, זה לא 10 דקות, זה לא דיון תקציבי. בבקשה.
לא יכול להיות שאתם כל הזמן משנים, מתי חמש דקות,
יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות.
בית המשפט אמר שזה דיון מאוד משמעותי.
ממש, הוא דיון.
השופטת אמרה מפורשת, זה דיון משמעותי, ונתייחס אליו בשיא הרצינות. אנחנו למדנו
הרבה. אלן, לפני משורת הדין, מכיוון שזה דיון שמתקיים לבקשת בית המשפט, אתם לא מוגבלים בזמן. תדברו כמה שאתם רוצים.
תודה רבה.
אני רוצה להתייחס.
יש לי עוד בקשה, אדוני ראש העירייה, יש לי עוד בקשה. יש לנו פה שני פרשנים בישיבה. אחד זה המנכ״ל, שהוא מפרש מה אנחנו שואלים. אני מאוד מכבד אותו, תאמין לי. אבל שיתנו לנו לשאול את השאלות כמו שאנחנו רוצים לשאול אותם. והשני זה חבר מועצת העיר אמרם כנפה, שגם הוא מפרש את הדברים כמו שהוא רוצה. ואני מבקש מה שאנחנו רוצים לשאול או להגיד, אנחנו נגיד. זה זכותנו, אנחנו נבחרנו.
כשאנחנו מדברים על מגבלת 350 אלף תושבים, כאשר אתה נמצא כרגע, ואתה עצמך אמרת, ואני אומר עוד הפעם וחוזר, ואתה אמרת את זה לא אחת בישיבה הקודמת, שאנחנו ה-350 לא נעבור את ה-350. אמרת את זה בצורה מפורשת, בלי שתשתמע לשתי פנים. אמרת את זה 350 אלף אנשים. עכשיו, בוא תגיד לי כבר את ראש העיר, איך זה מסתדר לנו מספרית? אנחנו היום באתר של עירייה, באתר הרשמי של העירייה, כתוב אנחנו 250 אלף תושבים. עכשיו, לא משנה, כתוב 250 אלף תושבים, עיריית אשדוד מתהדרת שאנחנו 250,000 תושבים בשנת 2015. עכשיו, אם אנחנו באים ומדברים על תוספות, רק לפי הסכם הגג אנחנו מדברים, כולל שבס, כשמהנדס העיר חתום בהתחייבות, שאני לא יודע עד כמה גם היועץ המשפטי צריך להתייחס אליה, בהתחייבות שכל קבלן שיגיש את שבס הוא יקבל, הוא יהיה בעד כל זה. לא, כתוב בהתחייבות לשקול לחיוב את הדברים האלה. לשקול בחיוב זה אנחנו יודעים מה זה. נו באמת, תפסיקו. באמת, באמת. עכשיו אנחנו מדברים על 45,000 יחידות דיור תוספת בהסכם הגג. אנחנו לא מדברים עדיין על יחידות הדיור שעדיין לא נוצלו והם קיימים, וזה הרי התוספת. אתם לא נתת לנו את המספר הזה. אנחנו מדברים לפחות על 10,000 ולא יותר. אתה מדבר על 65,000 יחידות דיור. כשאנחנו כל העיר הזאת 67,000 יחידות דיור, על כמות של 250. עכשיו, אתה רוצה להכין תוספת של 65,000 יחידות עם 100,000 אנשים. איך זה מסתדר מספרית? איך זה יכול להסתדר? הרי אתה יודע שאם אנחנו נגיע למצב של מעל 350, אנחנו נקלע לקטסטרופה. אז בוא תנו לנו את התשובות האלה, למה, איך יכול להיות שאנחנו מגיעים לכמות הזאת של יחידות? ומה יקרה כשאתה תגיע ל-350 ואתה תתחיל לחרוג משם? איפה אנחנו נהיה אז? איפה אנחנו נהיה מבחינת תקציבית? איפה אנחנו נהיה מבחינת הנושא הזה של רמת השירות לתושב? כל הדברים האלה, אני הייתי רוצה לשמוע איך זה מסתדר מספרית. למה לפי המספרים אנחנו קוראים לאדם בחצי?
השאלה ברורה. שאלת אותה בדיון במליאה על תוכנית המתאר, וזה טוב שאתה מעלה אותה שוב. קיבלת תשובה, וטוב שאני אחזור על התשובה הזאת שוב כאן. זה מאוד חשוב. ונעשה סדר עוד פעם בסיפור הזה של הפער בין המספר 350,000 לבין מספר היחידות בדרך הבאה. קודם כל, אנחנו עובדים, כל תוכניות המתאר במדינת ישראל עובדות לפי הנתונים של הלמ"ס ולא לפי הנתונים של מרשם האוכלוסין של משרד הפנים. צריך לדעת את זה. על פי הנתונים של הלמ"ס, אנחנו נמצאים היום באשדוד עם 320,000 תושבים. 220,000 תושבים, זה המספר. לפי המרשם, זה 255 או משהו כזה. על פי הלמ"ס, מדובר בתוספת של עוד, כדי להגיע ל-350, עוד 130. 220, 350, 130. מספר יחידות הדיור שאנחנו מוסיפים במסגרת הסכם הגג. ואנחנו לוקחים בחשבון שיהיו גם יחידות דיור בעולם של התחדשות עירונית, גם תמ"א 38 וגם פינוי בינוי. בסך הכל יחידות הדיור האלה, מדובר על פוטנציאל. פוטנציאל גם בהסכם הגג, כמו שהוא הסכם עקרונות, ויש בו מתחמים, מפורט בכל מתחם פוטנציאל יחידות הדיור בכל מתחם. הסדר של המימוש הוא כמובן לאורך השנים, במשך 8-10 שנים, פחות או יותר. במקביל אנחנו נראה גם את היישום בפועל של תוכניות התחדשות העירונית. מה שנותן מסגרת לשני התהליכים האלה, גם להסכם הגג מצד אחד וגם להתחדשות עירונית מצד שני, מה שנותן הסכם מסגרת, נותן מסגרת ומגביל ואומר לנו לאן העיר הולכת, זה תוכנית המתאר. ותוכנית המתאר הזאת מחייבת. וכשאנחנו מדברים בתוכנית המתאר 350 אלף תושבים, זה אומר שאנחנו מתקדמים לאט לאט, צעד אחרי צעד. אין לנו שום יכולת לנבא מראש כמה מתוך הפוטנציאל הזה בהסכם הגג יתממש. אין לנו שום יכולת לנבא מראש כמה מתוך הפוטנציאל שהתחדשות עירונית יתממש. אבל יש לנו את תוכנית המתאר, שהיא זו, זו מטרתה, זו תכליתה, אין לה שום תכלית אחרת. היא אומרת, איך, היא מתארת, תוכנית מתאר, היא מתארת את העיר תראה בשנת 2035. והעיר תראה בשנת 2035 בסדר גודל של 350 אלף תושבים. ולכן, כל תוכנית שתבוא אחר כך לאישור, במסלול הסטטוטורי הרגיל, בוועדה המקומית, ועדה המחוזית, בכל שלב ושלב תיקח בחשבון את המספר של 350 אלף תושבים, מצד אחד בתוכנית המתאר, את המיקום של התוכנית, את היעודים שלה והשימושים שלה בהתאם לתוכנית המתאר. אי אפשר יהיה להתקדם בשום תוכנית ללא שמסתכלים על תוכנית המתאר ורואים האם התוכנית מתאימה לתוכנית המתאר. זה יעשה בוועדה המקומית, זה יעשה בוועדה המחוזית, לא, אי אפשר יהיה לסתות. זאת המטרה וזאת התכלית של תוכנית המתאר. לכן, אני קובע כאן, עוד פעם, שהעיר תהיה מחויבת לתוכנית המתאר, וזה אומר אותם 350 אלף תושבים. בנוגע למימוש, גם של הפוטנציאל בהסכם הגג וגם של הפוטנציאל בהתחדשות עירונית, אנחנו נממש את הפוטנציאל הזה במהלך השנים באופן שלא נעבור את המספר של 350 אלף תושבים שנמצא בתוכנית המתאר. יבוא לכאן ראש עיר בעוד 20-30 שנה, 10 שנים, לא יודע מתי, ויחליט שהוא רוצה לשכנות את תוכנית המתאר, הוא יכול לבוא להשיג השגות, לגשת למחוזית ולהגיד, אני רוצה לשנות את התמונה. בהרצליה עושים את זה עכשיו, אחרי שאושרה תוכנית המתאר. לא מזמן, לפני שנה, שנתיים, ראש העיר, יחד עם התושבים, מבקשים מהוועדה המחוזית לדון שוב בתוכנית המתאר ולשנות אותה. אנחנו מקדמים תוכנית מתאר, שזאת המסגרת שלה. אם אתה שואל אותי, האם אנחנו צריכים לממש את כל הפוטנציאל, אתה יודע מה? הלוואי. אני לא מאמין. קשה להאמין. הנה, לנגד עיניכם נמצאים תושבים שאומרים ש-750 יחידות דיור יותר מדי, והם רוצים או לבטל או להפחית, הם רוצים לבטל. אז כבר אתה נמצא במקום אחר. אנחנו הולכים למתחם של י"ד ט"ו, הולכים לשם, ויש שם 13,000 יחידות דיור בהסכם הגג. ואנחנו כבר היום יודעים שיהיה קשה מאוד לממש את ה-13,000 יחידות דיור האלה. ועוד ועוד דוגמאות בתוך תוכנית, בתוך הסכם הגג. לכן אני מציע שבאמת נסכם את הדיון הזה. הפער הוא ברור, הוא קיים, הוא רק תיאורטי. באופן מעשי, הם יתכנסו ביחד ויפגשו הסכם הגג עם ההתחדשות העירונית יחד עם תוכנית המתאר. וחבל להוסיף כל מילה בנושא הזה. זאת התשובה שקיבלת בדיון במליאה על תוכנית המתאר. אני חוזר על התשובה הזאת כאן, ואין תשובה אחרת.
שתי דברים.
שאלת, תודה, עניתי, תודה, וזה מה שיש.
לא, שני דברים. אחד, קודם כל, לגבי הזכויות הלא מנוצלות, האם מבחינה הזאת אנחנו נמצא באיזושהי סכנה שאיזשהו קבלן יחזיק נכס שיש עליו, שהוא לא יכול לבנות עליו יחידות דיור, למה הגענו לקיבולת המקסימלית? זו שאלה אחת. השאלה השנייה, למה לקבוע מספר יחידות שמלכתחילה אתה יודע שאתה לא תגיע אליהן? אפשר? אפשר, גבי? תודה. כן, אני חוזר על מה שאמרתי בישיבה האחרונה, ואני חוזר. אמרתי שאני מוכן להצביע בעד חלק מהסכם הגג, כאשר, ואני עובר לסעיף השני, תוכנית מתאר מאושרת ל-350,000 נפש, והתוכנית תכלול מפה ובה מספר המשפחות המיועדות בכל רובע. עכשיו אני רוצה אולי להעביר נקודה אחת. אין עיר בישראל שלא עברה שינוי בתוכנית מתאר. אתה יכול לבוא מחרתה בעוד 5 שנים, וזה מה שהיה לפני 15 שנה, ואתה יכול להציע לשנות תוכנית מתאר, להקטין או להגדיל. כך שהעניין של תוכנית המתאר היא לא קדושה, אין קודש בה. יש בה החלטות, ואנחנו לא יודעים מי יהיה פה, ויכול להיות שחברינו החרדים יצביעו בעד לקרוע קרע ברוב התתוו, וחלק מהם לא יהיה פה, ובזה נגמר העסק. אבל עכשיו לשאלות, ביקשת שאלות. מה שאני אומר, שמבחינה מוסרית, יחיאל, תסתכל אליי, דוקטור לסרי, אני אומר שאסור לחברים מהקבוצה החרדית שיחשבו על ואהבת לרעך כמוך, ושלא יעשו טעות לפני יום הדין, אסור להם להצביע בעד הכנסת יחידות לרוב התתוו, הם לא גרים שם, זה לא מעניין אותם, זה פוגע באחרים, אסור להם. אבל עכשיו השאלות. קודם כל, לנושא בית המשפט. יחיאל, אם תקשיב אולי ברצינות, אני אהיה מאוד קצר. דוקטור לסרי, לא קיבלתי את כל החומר, אני כבר מודיע לך, למרות שפעמיים ביקשתי, אולי 4 פעמים, אולי 5 פעמים. זה חומר שגם צריך לעניין אותך. מה שכן קיבלתי, ואני גם אציין במכתב, שמה שבטופס 2 קיבלתי, וישנה תנועה גדולה מאוד, ואני מכבד אותה, של ניהולים של תמ"א 38. נכון שהתוצאה היא, ואני אומר את זה לא בשלילה, אני רק מציין, שהתוצאה היא לדירות גמורות, ל9 בלוקים, עם תעודת גמר, זה 39 יחידות. אני קורא, זה מתוך, הכל מתוך החומר שקיבלתי. ולאלה שקיבלו, ב-273 יחידות נוספו למבנים קיימים, וקיבלו טופס 4.
אני יודע לך מאוד, וכולנו נודע לך מאוד, אם באמת תבהיר לנו במדויק מה השאלה שאתה שואל. אז נוכל לענות.
השאלה שלי הייתה כבר, מה הפוטנציאל לסמן על גבי מפה, מה הפוטנציאל של תמ"א 38? לציין בכל רובע, דבר פשוט מאוד. וזה כתוב במפה, מה הפוטנציאל? אז נדע, אנחנו צריכים לדעת, אתה צריך לדעת.
שאלה טובה, לא... שאלה טובה.
אני לא יודע. הטבלה השנייה...
יש תשובה, ואנחנו נגיד
לך. הטבלה השנייה, גם היא לא התמלאה, היא גם תעזור לך. ועכשיו אנחנו צריכים לחזור לבית המשפט ולהגיד, עשינו הכל. אני מציע, לפני שאתם חוזרים לבית המשפט, תמלאו לנו את הטופס השני. אם אתם צריכים העתקים, בבקשה, אני כבר נותן לך. יש את זה בידי מהנדס העיר. אני ביקשתי, כמו שאני יודע מה קורה בתמ"א 38, פחות או יותר, אני רוצה לדעת מה קורה בעיר, כמה יש בכל רובע, כמה החלטות, אני שאל אחרת. כמה יחידות אתה...
אני מציע, אני מציע,
אולי אתה יודע.
דורון, רוצה לענות עכשיו על השאלה הזאת? בבקשה, דורון, בבקשה תענה.
כמה יחידות הוספנו לקבלנים על היחידות הקיימות, שמהם אנחנו צריכים לקבל 30% או 20% לצעירים? כמה? מישהו יכול לענות לי פה?
זו שאלה שנייה.
שאלה שנייה.
בוא נסיים שאלה ראשונה.
שאלה שלישית, אני לא שואל כמה יחידות ניתנו לזוגות צעירים.
בוא נענה לך על השאלה הראשונה.
לא, אני כל השאלות ותענו לי. בואו אני, כי אני צרוד. אז אני אקרא את זה מהחומר.
אנחנו רוצים את כל השאלות.
כן, כן. אז אני עובר... אני עובר מיד לסעיף 7. טוב, אני קורא את זה מהר, ואני, איך אומרים, אני מבקש לא להפריע לי. קיבלתי תשובות לשאלותיי בטופס מספר 2 בעניין תמ"א 38. חברה השקט, הסיכום הוא 9 מבנים בתוספת של 39 יחידות, זה אחרי 9 שנים, אם לא יותר, שקיבלו תעודות גמר, ו-237 יחידות נוספו למבנים קיימים וקיבלו תופס 4. הייתי אומר שלאחר 9 שנים אין לנו הרבה מה להתגאות, אולם עם התחלת השיטה המקוונת, כדאי שתדעו שמשך הטיפול, בתמ"א 38, אתם לא מקשיבים, הוא לא השתנה, רק הזמן הוטל על היזמים ולא על מהנדס העיר, על היזמים. תוכנית שאני מטופל בה כבר נמשכת שנה והגיעה לפה ועוד אין תשובה, ואני לא מתלונן, כי אני יודע, אני עוסק בדברים האלה. השאלה היא, כמה זמן לוקח לך סך הכל בטיפול של תמ"א 38? חבל שזה לא כתוב.
שאלה שלישית גם ברורה, ותקבל עליה התשובה.
עכשיו, נתונים של פרויקטים במסגרת פינוי בינוי מציינים לכאורה, וזה מה שכתוב, אני קורא הכל מתוך הכתוב, שהיתר ניתן ל-270 יחידות מבלי, ואני מדבר ברחוב הדקל, מבלי לציין את היקף של מספר הדירות שתוקמנה ברחוב הדקל. השאלה היא, כמה תהיינה לא רק ברחוב הדקל אלא באותן 6 תוכניות שכבר אושרו, וכך מהנדס העיר הודיע שמתוך 20 תוכניות כבר אושרו, ומה הפוטנציאל לאישור? הרי מתוך 20 תוכניות יאשרו יותר מאשר השש. מה הפוטנציאל של פינוי בינוי?
לא הבנתי את השאלה.
כל השאלות האלה לא ניתנו. חבל.
מה השאלה?
האם, מה זה מה השאלה? היה לך את הטופס,
הוא לא חייב שאלה, הוא יכול.
ואז היינו יודעים כמה,
אני לא יודע,
כמה יחידות התפספנה, אתה הבנת אותי? תסביר למהנדס העיר. לא, לא רק לתמ"א 38, אלא גם בפינוי-בינוי. שאלה, סעיף 7, אני קופץ, שיהיה יותר נוח. האם אתה מוכן להתחייב שמספר הדירות במער דרום יהיו פחות מ, לא, פחות מ-2,500 כפי שהצהרת? האם השאלה נרשמה?
אבל השאלה נרשמה.
האם אתה מוכן לציין את מספר הדירות המיועדות לקום ברובע המיוחד? לפני שאנחנו דיברנו על 1,000, ועכשיו אני מבין שמדברים על 3,000. לציין את מספר, האם אתה יכול לציין את מספר הדירות בפינת רובע ג' בחלקה המערבית הדרומית, שהיא ודאי לפחות 1,000 יחידות, אם לא יותר? האם אתה מוכן להחליט שאין תוספת שבס, כי זה מגדיל מ-30,000 ל-39,000, פלוס כל מה שאמרתי? האם אתה מוכן להתחייב שלא תהיה פגיעה בשטחים הירוקים הנדרשים, או על בסיס של 3 מטר לאדם או 5 מטר לאדם, כי אנחנו הולכים להוסיף קרוב, ויש ויכוח אם זה 50 או 60 אלף יחידות? האם אתה מוכן להגדיר איפה בדיוק תהיינה ואיך יהיה הפתרון לזוגות צעירים? פתרו את זה בכל מקום, אני אומר, ופה אצלנו אני לא מבין מדוע זה לא נפתר. האם אתה מוכן להגדיר פתרון לאוכלוסייה החרדית בהסכם הגג? אני גם רוצה לדעת כדי להגן על הזכויות שלהם. סך הכל אני חושב שלא קיבלנו תשובות לשאלות פשוטות מאוד, ברורות מאוד, ואני אומר, אם נקבל את התשובות ונדע שהגבול הוא באמת 350, אני אשמח להצביע בעד.
אני
עצרו אותי
בהתייחסות מסוימת של הנושא של ההשפעות הכלכליות. צורפו לנו השפעות הכלכליות הצפויות על עיריית אשדוד מסכם הגג של חברת טאו. ההשפעות הכלכליות מוסיפות על, מתייחסות דבר אחד, לפן ההכנסות ולא לפן ההוצאות. הייתי רוצה לראות איזושהי השלכות, זאת אומרת לראות את המבנה התקציבי המתוכנן כאשר אנחנו נהיה ב-350,000 תושבים, כמה הוצאות תהיינה וכמה הכנסות תהיינה, והאם עצם האמירה בסוף שאנחנו בעיריית אשדוד גובים נמוך בתעריפי ארנונה, זאת הסיבה שיש כוונה שבשביל להתאזן אנחנו נצטרך
להעלות את תעריפי הארנונה בעיר בצורות הרבה יותר גבוהות ממה שהן קיימות היום.
אוקיי, בבקשה, מי עוד רוצה?
אפשר?
בבקשה.
ביקשתי, כן.
אלי, מה שאמרת עכשיו קשור להסכם גג או שקשור לנושא הקודם שדיברו עליו? בהסכם הגג, אוקיי. כן, נעים שומר.
כן, אני רוצה להתייחס לכמה דברים, ובסיום כל התייחסות גם אני אשאל את השאלה. אז בבקשה. ומאחר ראש העיר הצהיר שרוצים לקיים דיון ענייני, אני מקווה גם שתהיה הקשבה כולל של ראש העיר לדברים. אז קודם כל, דבר ראשון, אני שמעתי מה שאתה אמרת לגבי מספר יחידות הדיור ולגבי הסכם הגג בכלל. אתה בעצם אומר שזה פוטנציאל, שזאת שאיפה, ואתה יודע מה, בשולי הדברים אני קולט שאתה לא אמרת את זה, אבל הכוונה אולי, אל תתייחסו כל כך ברצינות להסכם הגג. אל תתייחסו ברצינות להסכם הגג. זה מה שנגזר.
לא, תפריע לי, אני לא אוהב להפסיק.
רגע, רגע, אל תפריע לי.
כשמדברים, לא.
אדוני ראש העיר, אני אומר רק מה אני התרשמתי.
תרשה לי, באמת. זה לא יפה לייחס לי כזאת אמירה. כמו בכל תחום אחר בחיים, כן, כשמדברים על עקרונות, אז זה עקרונות. זה לא משהו מפורט.
לא, לא, אתה אמרת יותר
לא
מעקרונות.
צריך להתייחס ברצינות גדולה מאוד להסכם הגג, אבל לזכור שהוא הסכם עקרונות.
אדוני ראש העיר.
הסכם עקרונות.
אדוני ראש העיר, אני ממליץ בפניך לאחר מכן לקרוא את דבריך מהפרוטוקול ומההקלטה. אתה תראה שזה בדיוק הרושם שדבריך עשו. טוב. אז די בכך שאנשים ש... ליבם כבד מהתוכנית הזאת וליבי מאוד כבד מהתוכנית הזאת לא או שהימנעו או שבכלל לא הצביעו עבור התוכנית הזאת כי זה מה שבעצם נגזר ממה שאתה אמרת זה באופן כללי, באופן יותר מפורט אני מבקש לציין עוד עובדה אחת האמן לי שהחברים באופוזיציה רוצים ומחפשים ושואפים לטובת העיר ותושביה לא פחות ממך, לא פחות מכל אחד מחברי הנהלה, ואולי אפילו יותר. אתה יודע למה? כי אנחנו יותר משוחררים לבחון את הדברים בעיניים יותר ריאליות וגם בעיניים ביקורתיות. בו בזמן שלצערי הרב...
ואין לכם שום שיקול פוליטי.
אבל לא יכול להיות שאחרי כל משפט שלי...
אתם חפים מכל שיקול פוליטי.
בסדר, אני לא בטוח. אני לא בטוח.
זה לא מה ששמעתי עד היום.
כי אני חושב שאתה נתון יותר להשפעה פוליטית ממני.
בוא נעים, בוא נשים...
לך יש יותר שיקולים פוליטיים מאשר לי.
נעים, בוא נשים את זה בצד.
ואני אומר את הדברים ברוח טובה.
בוא נחזור לדיון הענייני הרציני. תשאל אותנו שאלות, נשמח לענות לך.
בסדר, אבל תענה לי כשנסיים. אל תקטע אותי כל פעם. עכשיו זה באופן כללי אני אומר, אנחנו באמת אוהבים את העיר הזאת, אוהבים את התושבים. אני אחד הוותיקים, אם לא הוותיק ביותר באולם הזה מתושבי אשדוד, ואני אומר את זה באופן ענייני, לא כדי להתהדר. ואני מאוד אוהב את העיר הזאת בכל נימי נפשי, ואני מאוד מאוד מודאג מהתוכנית הזאת. מאוד מודאג, באמת. ואתה יודע שכאשר ההנהלה הציעה הצעות שנראות לי, הצבעתי וגם שיבחתי אותך בפרהסיה. אין לי בעיה עם זה. במקרה הזה אני רוצה לומר לך עוד פעם שליבי כבד עליי. עכשיו, בוא נשאל את עצמנו שאלה גדולה. אנחנו תושבי אשדוד רוצים שהעיר אשדוד תהיה כמו תל אביב? השתמשנו בישיבה שעברה בביטוי מטרופולין. גם אתה השתמשת בביטוי הזה. אני חושב שאם אנחנו נעשה בדיקה מבחינת איכות החיים של התושבים באשדוד כמו שהיא היום, לעומת איכות החיים בתל אביב, איכות החיים באשדוד היא הרבה יותר טובה מאשר בתל אביב, וזה צריך להחמיא לך. אנחנו לא רוצים לשנות את איכות החיים הזאת. לפתח עיר יש קצב משלו. העיר מתפתחת נדבך על נדבך, שלב אחרי שלב, ולא מתפתחת בקפיצות קרב. של 30,000 יחידות דיור, 40,000 יחידות דיור, 60,000 יחידות דיור, אתם בעצמכם עוד לא יודעים כמה אתם רוצים. הלאה, אני חושב שהנושא הזה של איכות החיים צריך לעמוד לנגד עינינו. שאלה ראשונה, או שאלה נוספת, למה לא היה מקום, וזה עדיין לא מאוחר, מאחר ובוא ניקח את דבריך ונאמר שהתוכנית היא בגדר פוטנציאל, למה אפילו בשלב הזה לא לקיים שיתוף תושבים? להציף שאלה פשוטה, האם אנחנו מוכנים שתהיה עיר יותר גדולה על חשבון איכות החיים שיש היום באשדוד? אני משוכנע שהתשובה של מרבית התושבים תהיה שלילית, ויכול להיות שזאת הסיבה שמרתיעה אתכם לקיים את המשאל. בכל אופן, למה, השאלה שלי היא שאלה שאני שאלתי אותה כבר בפעם השלישית, אני שואל אותה בפעם השלישית, למה לא לקיים שיתוף תושבים? שאלה נוספת, כבר פרסמתם המון מודעות שהתוכנית טובה לצעירים והתוכנית היא בעבור זוגות הצעירים. אני שואל באופן הכי ענייני, בוא תסביר לי אדוני ראש העירייה, למה לא לקבוע, אם התוכנית הזאת מטיבה עם התושבים, עם הזוגות הצעירים, בוא נקבע כבר עכשיו שכל הדירות שיבנו ייבנו דירות בנות 3 חדרים ו-4 חדרים ולא יותר עבור זוגות צעירים. למה לא לעשות את זה? 100% עבור זוגות צעירים ולא דירות של 5 חדרים. הלאה.
80% מזה, 80% כבר 3-4 חדרים, 80%.
כן, אני יודע, אני מודע לזה, אני רוצה 100%. הלאה. אז שאלה נוספת, אפשר אילן, ברשותך אדוני אילן, אתה מפריע לראש העיר, זה לא יפה, תן כבוד לראש העיר, אל תפריע לו. השאלה שלי היא שאלה, איך אנחנו מבטיחים שהדירות יגיעו לזוגות הצעירים, ואם יש דרך לדעתך, אני מכיר את הפרובלמה בעניין הזה, אני משפטן, איך אנחנו מבטיחים, אם בכלל ניתן להבטיח, שזוגות צעירים מאשדוד הם אלה שיקנו את הדירות באשדוד? זה דבר ראשון. ודבר שני, ושאלה שנייה שצבי שאל אותה ואני חוזר אליה כי זאת שאלה מאוד חשובה, אני לא מבין איך אנחנו פותרים את הבעיה של החרדים, האם יהיו מתחמים ספציפיים של ריכוזי חרדים או שיש שיטה אחרת, כי אני, חבריי החרדים חושבים שאני אולי נגדם, ממש לא, אני חושב שמה שמגיע לתושב החילוני מגיע גם לחרדי. אני חושב שכל ילד חרדי זכאי לקבל כל מה שכל ילד אחר מקבל באופן מלא, אבל גם לא מעבר לזה. ואני רוצה לציין, גם לא מעבר לזה. והביקורת שלי עליך שהחרדים מקבלים הרבה 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 יותר מהמספר היחסי שלהם באוכלוסייה, ואתה מכיר את הביקורת הזאת שלי, כי אני משמיע אותה פעם אחר פעם ואני אמשיך להשמיע אותה פעם אחר פעם. הלאה, לפי דעתי, מאחר וסיכמנו, אתה אמרת, לא במילים האלה בדיוק, שהסכם הגג הוא בעצם שאיפה, פוטנציאל, השתמשת במילה פוטנציאל, יכול להיות שבמקום ללכת בתוכנית הזאת, שהיא מאוד מדאיגה, מאוד כוללנית, מאוד מעורפלת, אין אדם אחד באולם הזה, כולל כל המומחים שאתם הבאתם, שיכול להגיד מה יקרה בעוד 10 שנים או איך זה יתפתח בתוך 10 שנים. דרך אגב, המספר של 10 שנים הוא ממש 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 לא הגיוני. אני מבקש לשמוע אם לא היה עדיף ללכת על התחדשות עירונית מורחבת עם כל מיני פריבילגיות לקבלנים כדי להאיץ את העניין הזה, ביחד עם שיפורים מסוימים, במקום ללכת על תוכנית גג, בהסכם גג, שהיא בגדר פוטנציאל ותו לא. אני גם הייתי מבקש מראש העיר לומר לנו, ואלי דיבר על זה בהרחבה, שאלה אחת שמתעוררת בנושא הזה, זאת שאלה מאוד מאוד אקוטית, אני לא חושב שאתה ענית עליה, למרות שהתייחסת לשאלות של אלי, מה יקרה כאשר מספר התושבים יגיע ל-350,000 תושבים, האם אתה תעצור את כל ההתחצות הזאת, והאם לא נהיה חשופים לכל מיני תביעות משפטיות? תודה רבה.
אז יחיאל, אני גם אזכיר לך את הישיבה הקודמת שהייתה. אני אמרתי לך שאי אפשר לעצור ב-350, ואני אסביר לך גם למה. גם אתה בהבטחת הבחירות שלך טענת קודם כל להתחדשות עירונית, רובעית, לרובעים הוותיקים, ואתה לא עושה את זה. אתה כבר 9 שנים, אתה לא עושה את זה. יש לך הזדמנות עכשיו, בתוכנית המתאר שכרגע אתה רוצה להציג בפנינו, שאכן שמעון צודק, יש מצגת של 420 אלף תושבים. משמע שאתה נמצא כבר במצב של יותר ממה שאתה צופה. אז מה, אנחנו צוחקים על עצמנו? אני גמרתי לך באותה ישיבה ואתה הצדקת אותי. אנחנו צריכים לקבוע מדיניות. המדיניות תהיה, אם אתה אומר עד 350, המדיניות צריכה להיות קודם כל הרובעים הוותיקים. בואו ניתן מענה גם לתושבים הוותיקים, והפתרון של התושבים הוותיקים, שנשלב את תקנת שבס. מי כמוך יודע שפניתי אליך במכתב ב-2011, תפעיל את תקנת שבס, ייצור היצע של יחידות דיור, והמחירים שם יהיו סבירים ומתאימים לזוגות צעירים. לשם אנחנו צריכים לכוון. לא לרובעים, כי בואו נסתכל על זה עכשיו, מה המצב שלנו היום. נניח ואנחנו נמצאים ב-30, אני נותנת לך את המצב, לפי המסמכים שאתם נתתם לנו. 39,000 הסכם הגג, זה בנוי מ-30,000 פלוס 9,000 תקנת שבס. פלוס, הוספתם לנו הפעם, מה שלא היה פעם שעברה, אתה מבין, אנחנו לא יכולים ללמוד אפילו את החומר, כי יש שתי מצגות. אנחנו מהירים במצגת אחת, פתאום משנים לנו מצגת. אנחנו מקבלים הסכם, פתאום משנים לנו הסכם. אתה רואה מספרים בהסכם הראשון שהיינו פה, ואתה רואה מספרים בהסכם השני, שונים לחלוטין. אתה עושה סך הכל, הסך הכל משתנה לך. אתה לא יודע מה המספר הנכון, כי הם כותבים מספר, וזה מספר אחר. ואני רוצה להגיד עוד משהו. נוספו פרויקטים, אבל הסך הכל יחידות אפס. אז איך אני יכולה להסתמך על זה? האם אני יכולה להסתמך על שאתה נותן לי מספר? רוב אחת שהוא פרויקט מאוד מאוד משמעותי. אנחנו מדברים על מתחם פלדות. הוא לא יכול להיות אפס. הוא לא יכול להיות אפס. הוא בעדיפות מעל סגול, והוא בעדיפות מעל דרום, ובעדיפות על כל הפרויקטים שעולים לתושב 3-4 מיליון שקל. ופתאום נוסף לנו פה מהר דרום, 4,280 יחידות דיור. מאיפה זה צץ? מאיפה זה צץ? מי אישר את זה? הרי מועצת העיר הנוכחית ביטלה את ה-3,800. מי הולך להגיש את התוכנית? על זה אני רוצה תשובה. מי הולך להגיש את התוכנית? מאיפה צצו 4,280 יחידות דיור? ואנחנו עוד מוסיפים להם עוד תוספת של תקנת שבס. ואנחנו מדברים על סגול. כשאני באה ואני מדברת על מדיניות של תוכנית המתאר ל-350, יחיאל, אני מדברת על השוואה, גם אם הוא חבר שלך, בן סגול, שהמחירים שם, והדירות מאוד יקרות, של ג'קי בן זקן, שהמחירים מאוד כבדים, והדירות מאוד גדולות, ביחס לרוב הבית התחדשות רובעית, שאת מוסדות הציבור, מרוב הבית, אל תפחד להסריע. אל תפריע לי, כי אתה מרגיש קצת מאוים. היחידות הדיור, יחידות הדיור, מוסדות הציבור של רוב הבית, שמתעכבת, פונים אליי המון תושבים לתמ"א 38 שהן נדחות בגלל צפיפויות, אבל בסגול ממול, שהדירות יקרות, הצפיפויות מגיעים ל-65% ו-85%. אז בואו תגידו לי, איזה מדיניות אנחנו כעיר צריכים להחליט? האם המדיניות היא לשייך את המוסדות ציבור לרובעים הוותיקים ולא לאיזשהו פרויקט יקר של כאלה ואחרים? והאם אנחנו צריכים את השצ"פים שלנו לשייך לאותו פרויקט יקר של כאלה ואחרים? או אנחנו צריכים את השטחים שלנו להשאיר לתושבים שלנו, ואם יש לך עודף במתחם הסטאר סנטר, תבנה שם את המגורים שאתה רוצה לבנות ברוב התדבב, שאתה רוצה לבנות בסיטי מער צפון, בסיטי צפון, שם על דונם וחצי אגב. לסרי, סיטי צפון, על דונם וחצי, אתה רוצה לבנות 130 יחידות דיור? איפה החניות? איפה החניות שיהיו שם? איך נראה לך? הרי כל החניות שם זה מתחמים פרטיים. איך אתה חושב שיגיעו לאותו בניין 130 30 יחידות דיור על דונם וחצי, זה הזוי בכל קנה מידה. מער דרום, דיברנו על כמות יחידות הדיור המטורפת שפתאום צצה לנו. רוב התתוו, אני שוב חוזרת, והפעם יש לי מסמכים, כי הלכתי לוועדה המחוזית, אז עכשיו אני מראה לך הסכם של מינהל מקרקעי ישראל, שאתה חתום, ולא צבי צילקר בשנת 2003, שאתה לעצמי חתום, לא צבי, שאתה אומר צבי, צבי וצבי. ושם אין שום חלופה שמדברת על תתוו. אין שום ציון איפה תבנה את יחידות הדיור. כתוב, יינתן חלופה. ואתה יודע ממה אני חוששת? יש שם סעיף שאומר שאם תוך ככה וככה 90 יום אנחנו לא ניתן תשובה, הם חייבו אותנו השבחה. האם הם חייבו אותנו? היטלים. אנחנו צריכים לבדוק קודם כל אם הם לא כבר חייבו אותנו על המסמך הזה משנת 2004. מישהו עקב אחרי זה? אתם ישר לוקחים. וגם אם נתייחס לדברים שלך, שהחלופה היא תתוו, דובר על נישה מאוד מאוד קטנה בשטח של תתוו. אז לסרי, אתה הולך להשתלט על כל ה-50 דונם, כאשר לא היה ולא נברא ההסכם הזה עם החרגול. דבר נוסף, אני כבר מסיימת, התחבורה. אני ציפיתי, אתה מצעיר תחבורה, תחבורה, אבל כשאני מעיינת בהסכם הגג, סעיף 18-7, אתה יודע מה הוא אומר? אני הייתי באלם. שמשרד התחבורה אין לו שום התחייבות לתוכנית הסכם הגג, הוא לא לוקח שום אחריות. אתה מבין מה יהיה לנו בעיר? כאוס תחבורתי. אתם שומעים את עצמכם? היום אנחנו נמצאים במצב קטסטרופלי מבחינת תחבורה. אין ברוב התדע שצריך לצאת שם. חצי שעה כל בוקר הם שולחים לנו וואטסאפ. איך קשה לצאת משם? אנחנו מתעלמים מזה? הסכם הגג חייב להיות התחייבות של משרד התחבורה. אסור לקדם את ההסכם הגג עד שמשרד התחבורה לא יבוא ויגיד, אני מתחייב וחותם על זה. אני הפעם למדתי את החומר, מה שלא היה לי קודם. קריסה ופגיעה באיזון כלכלי. אתם מביאים לנו את טאו, אבל אתם יודעים איזה תאריך אתם מביאים לנו את חוות הדעת? אתם מביאים לנו את חוות הדעת מאוגוסט אחרי בית המשפט. כשאתם קבעתם את ה-30,000 יחידות דיור או את ה-39,000 יחידות דיור, לא היה לכם שום מסמך בידיים? לא היה לכם תחבורה ציבורית בידיים? או שתחבורה כן ראיתי מ-2015? לא היה לכם תוכנית כלכלית בידיים? לא היה לכם שום דבר בידיים כשעשיתם את זה? ואם היה לכם, אז אגב, לסרי, ואני רוצה בשביל הפרוטוקול ולבית המשפט שאתה תיארת בתחילת הדרך, לא קיבלנו חוות דעת קודמות שעל בסיסיהן נקבע תוכנית ל-30,000 יחידות דיור ולהסכם הגג. אז אנחנו רוצים את זה. אנחנו לא קיבלנו, ואני ביקשתי, וקיבלתי את זה רק ביום ראשון, דרך כביכול תוכנית המתאר, מיקומם של כל פרויקט ופרויקט, וככה יכולתי לגלות על פרויקטים נוספים, שאם התושבים ישמעו את זה בגלל שלא עשית שיתוף, הם יחסו מאוד. לא קיבלנו את כמות ה... אני אגיד לך גם לא, מה עוד לא קיבלנו. לא קיבלנו את השיתוף הציבור, קיבלנו אותו רק אתמול, יום שלישי. ואתה יודע מה כתוב בשיתוף הציבור? שאתם כל כך התעדרתם? שנייה, אל תפריע לי. שיתוף הציבור, רגע, אני יודעת, תאמין לי שאני עשיתי שיעורי בית. שיתוף הציבור דיבר קודם כל הרעיון העקרוני, מה, איך אנחנו מדברים על העתיד. ואתה יודע איזה תגובות היו לך שם? שלא יהיה כאוס תחבורתי, אנחנו לא רוצים צפיפויות, אנחנו לא רוצים כמות יחידות שיפגעו לנו בפארקים, אנחנו צריכים את הפארקים שלנו. אלה התגובות שהיו בשיתוף הציבור. נתעלם מזה שלא לא הבאתם לנו את הפרסומים של אותם שיתופי ציבור. הבאתם רק את הפרסום, לא הבאתם, ציינתם רק את הפרסום של אחרי בית משפט.